ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יצור אמיתי מיוחד ואחר מאשר איש. האיש והאישה זה שני עולמות, וכל המודרנה וכל מה שיגידו ככה וככה 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 וכל השוויוניות, איש ואישה, אני נשוי די הרבה שנים, איש ואישה זה שני עולמות. קשה בדיוק במסגרת הזו להגדיר את זה בזמן קצר, אני לא מנסה אפילו לעשות את זה, אבל תקחו את זה בינתיים אולי כאקסיומה, שאיש ואישה זה באמת שני עולמות, ואתה יכול לחיות עם אישה 40, 50, 70 שנה, ועדיין היא תראה דברים הרב. עדיין היא תראה דברים בדרך אחת, ואתה תראה את הדברים בדרך אחרת. זאת אומרת, זה באמת משהו מפילי הטבע. זה שהקדוש ברוך הוא בלע זכר ונקבה, כתוב אגב במדרשים, במיוחד בפנימיות, בקבלה, הכל הקדוש ברוך הוא בלע זכר ונקבה. מה הכוונה שהכל בלע זכר ונקבה? אז הפשט הפשוט, עד כמה שאפשר לומר פשט פשוט, שיש משהו שנותן ומשהו שמקבל. האיש הוא כאילו הפעיל, האקטיבי, הנותן, הכובש וכולי, והאישה היא כאילו החומר, חומר לא במובן שזה פחות חשוב, אלא חומר במובן שהיא המקבלת, היא הרקע לפעילות, היא היחידתמצי לפעילות, אמרו את זה בשם הסבא מסלבודקה. אני מתכוון לומר שהפעילות של האיש צריך איזה מסגרת. באיזה מסגרת הפעילות של האיש בא לידי ביטוי? מסגרת שיש חומר. החומר לענייננו, בהבדל בין המינים, זה האיש הוא בחינת צורה והאישה בחינת חומר. זה לא להגיד שהאישה פחות מאיש. דוגמה, מי שמדבר הרבה על חומר וצורה זה הרי מושג יווני, חומר וצורה. זה בא מפילוסופיה יוונית, לא, זה לא מושג שמקורו במקרא ובחז"ל. אבל הרבה דברים במקרא ובחז"ל מוסברים על ידי העניין הזה של חומר וצורה. עצם ההגדרה שיש חומר וצורה זה פילוסופיה היוונית שמשתמשים בזה. מי שבאמת כבר משתמש בזה כסדר זה המהר"ל. המהר"ל זה לפני 500 שנה. כן? אז המהר"ל אומר הרבה פעמים, האיש זה צורה והאישה זה חומר. זוכר האישה היא פחות מהאיש. ואותו מהר"ל עצמו, אנחנו דיברנו על זה כבר מסתמר פה פעם, אבל אותו מהר"ל עצמו הוא המהר"ל הידוע שחוזר על זה שלוש פעמים, בדרשה של תלמוד תורה, ובגורארי על פרשת יתרו, וגם בנתיבות עולם. המהר"ל אומר שהאישה יותר חשובה מהאיש. האישה היא המין החזק. אגב זה נכון גם פיזית. הן חיות יותר שנים, הן מסוגלות לסבול יותר. הן מתאבדות פחות. זה בדיוק שמעתי היום בנשמע את הרדיו כשאני בא לישיבה באוטו. אז הייתה תוכנית על, לא עלינו, על התאבדויות בצבא, התאבדויות בחיים, התאבדויות לגיל זקנה או התאבדויות בגיל צעיר. סקרו את הנושא בתוכנית של איזה 20 דקות, כאלה וכאלה. אחוז ההתאבדויות אצל איש הרבה יותר גבוה מה שיצא אישה. מה זה מראה? שהאישה היא יותר חסינה מבחינה נפשית. אין לזה הסבר אחר. מישהו רצה להגיד שם איזה חוכמה של איש יש יותר אומץ להתאבד, או יש לו יותר גישה לנשק, צריך לדעת איך להתאבד. כן, זה לא ניתן שיום. אבל אומרים שהיום באינטרנט יש אתרים שיסבירו לך. אבל בכל אופן, אני אומר אחרת, חז"ל אמרו, אישה מבוגרת בבית, אז כתוב זקנה בבית, שימה בביתה. זקן בבית זה תרחנות. האישה פשוט יודעת יותר איך להיות אופטימית, לשאוב את ה... שוב, זה לא בכל איש וכל אישה. אנחנו מדברים פה ברמה, הייתי אומר, הכללית, הפירוב, או רוב, או מיעוט המצוי, כל פעם אצל אישה יש התגבשות של אריכות תוחלת חיים, יש התגבשות של יותר כוח לעמוד בפני כל מיני גנים, בגנים שלה כל מיני מחלות, שאיש פחות חסון, הקרומוזום שלה יותר חזק, וגם מודעת סבל, יודעת לסבול בגלל הלידה למשל, כן? וזה מאוד מעניין, הרי מה חווה נתקללה? שהיא תהיה עצובה, קודם היה אושר, גן עדן זה אושר, happiness, paradise, paradise lost. גן עדן זה שמחת חיים, זה אושר. אחרי זה האישה נענשת שהיא תהיה עצובה, שני דברים היה עצובה. אחד, שהיא צריכה כל הזמן אלישך תשוקתך, הוא ימשול בך, שנית בעצב תלדי בנים. לאיש גם יש עצבות, שבזה הטמפרטורה לחם, זה משהו אחר. אבל אני אומר שאחד מהנקודות העצב של האישה, זה גם נקודות החוזק שלה. כי בעצב תלדי בנים, הפירוש שכל אישה רוצה ללדת בנים, וללדת בנים זה כאב היום, לא רק כאב של הרגע הלידה. זה, יש כאלה שסובלות מזה 24 חודש, מה אני מדברת על 24 חודש? אחרי הלידה, בואו תוסיף 9 חודשים של ההיריון. בקיצור, בעזרת השם שתתחתנו, אז יש פה ניסויים, יש פה, אז בעזרת השם תוכלו לבדוק את זה, אבל זה לא פשוט, אנחנו לא יודעים לזה, כן? גברים לא יודעים את זה. אבל האישה היא גם יותר חסונה. טוב, זה באופן כללי בתור הקדמה שהיא המין החזק. אנחנו נדבר על זה, אבל יותר עמוק מבחינה רוחנית, מבחינה אינטלקטואלית. הכל יודעים, נתקיף את נתפוס את השור בקרנב, לא נלך סביב סביב. הכל יודעים שנשים פטורות מהרבה מצוות, מצוות עושה שהזמן גם הנשים פטורות, דברים חייבים, אבל זה כבר מראה שהיא נחותה. הכל יודעים שאיש חייב בתלמוד תורה וכל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, הנה אז נשאר לשחרר תלמוד תורה, כי חורה, אז מה יגידו לך בתפיסה פרימיטיבית? שהיא טיפשה, שהיא אין לה שכן, לאיש יש שכן, כן? אף פעם חזל לא התכוונו לזה. אני טוען שזה פשוט מגלה פנים תורה שלא כהלכה, כן? זה ברור שיש הבדל עצום בין איש ואישה, זו הייתה ההקדמה שלו, כן? אבל זה גם ברור שאף פעם לא אמרו בחזל שאישה היא פחות חכמה מאיש. אדרבה, אנחנו מוצאים הרבה פעמים הדגשות ההפוכות, אז יהיו כאלה שיגידו זה החריגים. אבל אברהם אבינו הוא לא היה אדם פשוט. כל אשר תאמר לך שרה תשמע בקולו. למד שהייתה שרה עדיפה לאברהם בפתיות. יתר על כן, כל מה שאנשים עושות בספר בראשית, הן מתקנות, או שהן מתקנות את הבעיות של הבעלים, או שהן שומרות על הבעלים, או ששומרות על הילדים שלהם. כן, זה אנחנו נראה כעת בפרשיות השבוע הבאות. כן, איך ארבע אמהות, אני מתכוון ארבע אנשים של יעקב, שני אמהות ושני שפחות, אבל לא משנה, לצורך העניין הם אמהות. הם אלה ששומרות על הבנים. יעקב הוא בשדה, יעקב הוא בטכנית גם כן, לא אבל גם מעשית, מי מציל את המשפחה של המסד מלבן הערבי שביקש לעקור את הכל? זה עיקרו של בית מהארבע נשים, זו רחל. רחל ברגע שנולד יוסף, היא, זאת אומרת, הגיע הזמן שנעזוב את האבא הרמי שלנו. את אותו בן אדם שמבקש פה להרוס את כלל ישראל דרך כל מיני דברים. זה צריכים להסביר בהגדה של פסח, למה לבן ביקש לעקור את הכל, איפה זה מתבטא, אבל זה מונח בפרשה. זה מונח בפרשה. מונח בפרשת ויצא, זה מונח בעוד מקומות. די אם נאמר בקיצור, לבן זה בילם, ובילם ידע לעקור את המסייב, זה אנחנו יודעים. אז לבן זה אותה בחינה של בילם. אני לא אומר שזה גלגול, אולי זה גלגול, לפי המקובלים זה גלגול, זה לא נלך עם גלגולים, אז נגיד, זה אותה בחינה. זה אותה בחינה. ככה תו במפורש במדרש, תרגום יונתן בן עזריאל, ובעוד מקורות שבילם ולבן זה... זה אותו דבר. למרות שלבן מצטיין ברמאות, ובילם מצטיין בנבואה ובדברים אחרים, בכוח לקלל. אבל זה אותו דבר. בילם הוא הנגטיב, התשליל, בקמרה אובסקורה של משה רבינו. זאת אומרת, ולכן זה דולר לאומיות גם כן, הוא גם מבחינה של המלאק, המון המון דברים, לבן ביקש לעקור את הכל, יש לזה על מה להתבסס. ומי מציל אותנו מלבן? זה האימהות, בראשם, האימה העיקרית שהיא עיקרו של בית, זאת רחל.
גם ציפורה ומשה, שהיא מצילה את הילדים.
כן, שרה מצילה את יצחק, רבקה מצילה את יעקב, וארבע נשים של יעקב מצילות את כלל ישראל, שהמיטה השלמה הזו לא תישאר בבית לבן, כי אז היא לא תהיה שלמה, היא תהיה טמאה, אלא כאן חוזר לארץ, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, מתפייס בצורה, לא יודע אם הוא ממש מתפייס, אלא יוצא למה שנקרא דייטן, מודוס ויבנדי, יחד עם איסף כדי להתקיים, והדברים הללו הם הקיום של אמסל. אמסל בעצם יוצא לדרך רק בפרשת השבוע הזה. כן? אבל זה נשים, חוכמת נשים בלתבית. אבל נחזור לקושיות, אבל הנה, הנשים לא שייכות לחלק גדול מהמצוות, הנשים לא יכולות להיות הרב קוק, האיש מודרני, ליברלי, לא? הרב קוק התנגד שנשים תשתתפנה לא כנבחרות, אלא אפילו כבוחרות, כן? אז אמר לי פעם איזה רב קונסרבטיבי, אני הייתי במכון מריר, דיברנו בין היתר הדברים האלה. מה, אתם עם הרב קוק, הרב קוק היה הכי שוביניסט, הכי אוהבים לצטט את הרב קוק כמשהו מודרני, משהו ליברלי, משהו הומני, מה פתאום הוא הכי גדול? כך הוא אמר, אני לא אמרתי מה שאני עניתי לו, אבל בכל אופן, אני מתכוון לומר, שביהדות האמת היא שנשים לא אמורות לעסוק בפוליטיקה, הן לא אמורות לעסוק בהנהגה, הן לא אמורות לצאת אפילו בשווקים, אין דרכה שנשאר לצאת בשווקים, כי כל כבודה בת מלך פנימה. אז מה זה כל כבודה בת מלך פנימה? זה פשוט, תשבי בבית בשקט, תורידי ילדים, תניקי אותם, תבשלי ארוחת צהריים, ותחכי לבעל. כן? אלישך תשוקתך. אז כל הדברים הללו, הם בעצם... כן, נראים שאנשים נחותות, כן? אבל כל הדברים האלה, שוב, זה פשוט טעות בפרשנות. טעות פשוטה מאוד בפרשנות. למה היא טעות פשוטה מאוד בפרשנות? אני מיד אגיד לכם נקודה עמוקה מאוד, שוב. כשכתוב כל כבודה בת מלך פנימה, כן? והאיש דרכו לצאת, ואין אישה דרכה לצאת, זה נאמר על דינה למשל, בתצר דינה, שהיא עשתה בזה דבר קצת שגובל בפריצות או משהו, כן? בתצר דינה, אז, ולכן קרה מה שקרה. אז הדברים הללו הם, 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 הם לא נחיתות של האישה. מה יותר חשוב בתחומים אחרים? בוא ניקח אנלוגיה, השוואה לתחומים אחרים. מה יותר חשוב? הפנים או החוץ? ודאי שהפנים יותר חשוב שמשהו החוץ. מה, יקרה מפנינים, מכהן גדול שהכנס לפניים לפנים. ככל שדבר יותר פנימי, הוא יותר קדוש, הוא יותר אלוקי, הוא יותר שמור. כן? אז אם כתוב על אישה שכל כבודה בת מלך פנימה, זה לא גריאותה, הפוך, זה טיבותה, זה מדבר פה על המעלה שלה, על הקדושה שלה. האיש מקדש את האישה, האישה נהיית קדושה על ידי הנישואים. האיש לא נהיה מקודש, האישה נהיית מקודשת. יש פה בעצם קדושה, לאישה יש כוחות אדירים שאנחנו לא בדיוק מבינים, כי אנחנו באמת לא מבינים בדיוק את הנשים. למה אנחנו לא מבינים את הנשים? גם הנשים לא בדיוק מבינים את אותנו, זה... ככה שם ברא את העולם. המתח הבלתי פוסק הזה, בגלל האי הבנה, הוא גם התבלין של החיים. זה הופך את החיים, זה יוצר את האהבה או את השנאה, זה יוצר את המלחמה או את הפיוס והשלום. זה חלק מהכיף שבחיים גם כן, האי הבנה הזו, המתח הזה, השוני הזה, כן? לכן אני אומר, ודאי שחזר פה לא הנמיכו את האישה, הם שינו את האישה, זה כן. וכאן הם נכנסו לעובי הקורא הזה. אני רוצה מיד לענות על השאלות, שתי השאלות הכי קשות. למה אנשים פטורות ממצוות עשה של זמן רמה, והם פחות שייכות למצוות מה שאישו? פשוט מאוד, מפני שהמושג של מצוות עשה שהזמן גרמה, הסביר את זה מאוד יפה, זה כבר לא המקור של זה, אבל הוא הסביר את זה מאוד יפה בשפה שלנו, הרב נחום לם, הרב פרופסור נחום לם, שמעתם עליו? הוא היה נשיא של האוניברסיטה הרבה שנים, הוא היה הוגה דעות, הוא עוד חי, אבל הוא כבר לא במצב טוב, הוא היה הוגה דעות אורתודוקסי חשוב מאוד. אז הוא כתב ספרון שכשתעבור להתחתן כדאי לכם לקרוא את זה, קוראים לספרון הזה סוגה בשושנים. זה מדבר על נושא של טענת המשפחה, על כל העניינים של מידה וכו' וכו', מקווה ועוד ועוד. אבל לאדם המודרני ביותר, היה איש אינטלקטואל מודרני, יש אומרים מדי מודרני. אבל אז הוא אומר ככה, אומר לאיש, המושג זמן דורש התקדשות, כן? איך אנחנו מקדשים את המושג זמן? במצוות עשה שהזמן גרמה. זה הגברים, אין לנו שעון ביולוגי, אין לנו מושג של זמן, לאישה יש מושג של זמן, לאישה יש מושג של זמן בלתי, אם תלמדו מסכת מידע, אז אתם תראו שיש מה שנקרא עונה בינונית, מה זו עונה בינונית, שאני לא יודע אם זה הרוב, אבל הקבוצה הכי גדולה של נשים, הווסת שלהם מדויק, מדויקת, זאת אומרת, הן מקבלות את המחזור בצורה מדויק, זה לא אומר רוב הנשים, אבל הקבוצה הכי גדולה בכל הווריאנטים האלה, שזה הפלגה ככה, וזה ככה, וזה ככה, אז העונה בינונית זה אחד בחודש. זו הקבוצה הכי גדולה. זה נכון? נכון מבחינה עובדתית. בכל פעמים, אנשים נולדו עם מושג של זמן. אגב, נשים, גם זה עשו סטטיסטיקה, נשים, אם הן רוצות, בדרך כלל אולי לא רוצות, כי הן דיבות או מפונקות או בולבלות מכל מיני דברים, אבל אם הן רוצות, הן יותר מצליחות לדייק מה שגברים. למרות שהגבר הוא יכול לדייק זה עניין של שלטון. זה שליטה עצמית, וגם זה עשו סטטיסטיקה, שאם הן מחליטות לדייק, הן מצליחות לדייק יותר. כי התודעה של זמן אצלם, זה משהו בפסיכולוגיה שאנחנו אפילו לא יודעים את זה. אז אנחנו צריכים לעבוד על זה. איך עובדים על זה? מצוות עשה של זמן. תגיד נשים תורות. יש עוד הסברים, אבל אני רק אומר, זה הסבר מאוד מעניין, מאוד מודרני, מאוד נפלא. ולכן הן פטורות מצד זמן גרמה, כי אין צורך לקדש את הזמן אצל אישה, כמו שזה אצלה מתקדש בתארת המשפחה. יש לה המושג, פירוש המילה וסת זה זמן. שינוי וסת תחילת חולים, אדם משנה את לוח הזמנים שלו, זה נקרא גם כן וסת תחילת חולים, אבל לוסת קוראים המחזור שיש לאנשים. אתם כבר מעל גיל בר מצווה מותר כבר להזכיר את זה. בכל אופן, אנחנו יודעים על זה, שומעים על זה, קוראים על זה, שמענו, ראינו את זה וכולי וכולי, אבל זה לא בתודעה שלנו בכלל. אין לנו את ההפנמה של התובנה הזו. גבי תלמוד תורה. גבי תלמוד תורה זה נפלא מאוד. אני אקריא לכם קטע ברמב"ם. הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה כותב בסוף פרק א', גם זה חלק מהשומעים הוותיקים כבר שמעו את הרמב"ם הזה אולי כאן פעמים, אבל שווה, יש דברים שווה לחזור עליהם. אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא מצווה. זה עניין כללי, לא קשור לאישה ואיש, אלא קשור לנושא, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה. אוקיי? בכל עושה דבר שאינו מצווה, עליו לעשותו אין שכר או כשכר המצווה שעושה, אלא פחות. ואף אבי שיש לה שכר, ציבור חכמים שלא ילמד אדם את ביתו תורה, מפני שרוב נשים אין דעתם מכוונת להתלמד. אלא הם מוציאו דברי תורה לדברי אהבה, לפי עניות דעתם, אוקיי? אמרו חכמים, כל המלמדת ביתו תורה, כאילו לימדה תפלות. באמת דבר אומרים, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, לא ילמד אותה לכתחילה, לימדה אינו כמלמדה תפלות. עכשיו, הרמב״ם הוא לא מקובל, הוא רציונליסט, הוא פילוסוף, הכל. ומייסה פה הוא רומז בצורה מאוד ברורה, לרעיונות שפיתחו אותם הרבה יותר המקובלים או המקובלים למחצה, המהר"ל, הרמב"ן, כוזרי, רבנו בחיי, אחר כך כמובן רמח"ל וחסידות וכו'. אבל תדעו לכם, כשמדברים על אינטליגנציה כמושג כללי, שכל כמושג כללי, זה מתחלק לשלוש מחלקות. זה חלוקה נפלאה, והרמב"ם משתמש פה בלשון שלו אפילו בחלוקה הזו, וגם חז"ל השתמשו בזה. יש פסוק, בצלאל, חוכמה, בינה ודעת. יש הבדל עצום בין חוכמה, בינה ודעת. כל דבר זה שונה לחלוטין מחברות. זה עולמות נפרדים לגמרי. עכשיו, נתחיל אולי לא לפי הסדר של חוכמה בינה ודעת, אלא מבחינה מתודית יותר טוב להתחיל אולי במה שאנחנו עושים בו כעת, בדעת. שימו לב עוד פעם מה לשון הרמב״ם. לשון הרמב״ם זה גם לשון הגמרא, שנשים דעתם קלה, כן? ולכן לא ילמד אדם ביתו תורה, אוקיי? הרמב״ם מפרש את זה, רוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד, אלא מוציאו דברי תורה לדברי הוואי לפי עניות דעתם. שוב, הוא חוזר למילה דעתם, לא עניות בינתם ולא עניות חוכמתם. מדבר על דעתם, מדבר על המושג דעת. המושג דעת יש לו שני פירושים. יש לו פירוש שכלי רוחני ויש לו פירוש פיזי גופני. נתחיל דווקא מהפיזי גופני. וידע האדם את אשתו, או הוציאו אלינו מנידיים. זה ההתחברות הפיזית. ההתחברות הפיזית הכי עמוקה היא כמובן דרך יחסי איש ואישה. אבל זה, קוראים זה דעת, נדעת, וידע אדם את אשתו. לא סתם השתמשו באותה מילה שהיא קשולה לאינטליגנציה ולתפיסה מושגית, וזה השתמשו גם לעניין של יחסי אישות, כן? יחסים גם לא נורמליים, סתום זה היה יחסים לא נורמליים, אבל כל פעם זה חיבור פיזי שיוצר גם כן, יוצר גם כן קשר נפשי מסוים, או אנטי נפשי, תלוי. בכל אופן, זה המושג, זה המושג של דעת ברמה הפיזית, כן? עכשיו, מהו המושג של דעת ברמה הרוחנית, ברמה האינטלקטואלית? המושג של דעת זה גם כן אותו דבר, זה להתחבר, להתחבר למה? למשהו מלחוץ אליך, ליצור קשר, ליצור חיבורים וחוליות קישור. זה המושג של דעת. לימוד תורה שבעל פה, ובמיוחד לימוד של גמרא, זה לכבוש באופן מושגי, באופן קונספטואלי, כן? שדות חדשים, עולמות חדשות, עולמות חדשים. להתחבר למה, מהו העיקר של תלמוד תורה? איפה השיא, השפיץ של תלמוד תורה? זה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. כוח החידוש, לדמות מילתא למילתא, זה הדבר השיא בתלמוד תורה. גמיר ואחר סביר. אבל איך זה הולך? זה גם את זה הרמב״ם מפרט. הרמב״ם כותב, חייב אדם לשלש את לימודו, שליש מקרא, שליש משנה ושליש גמרא. מפרש הרמב״ם שזה בתחילת חייו של אדם. כיצד? כל יום, 9 שעות. רמב״ם ידוע, גם כן דיברנו על זה הרבה. כיצד? היה בעל אומנות והיה עסוק במלאכתו 3 שעות. הוא יכל להתפרנס מ3 שעות. יפה, הרמב״ם היה רופא מכיר, פרופסור גדול בחצר הווסיר בקהיר, יש אומר שזה היה הסגן של סלאח א-דין, יש אומר שזה היה סלאח א-דין עצמו, אבל טוב, הוא רופא בכיר, אז הוא יכול להתפרנס 3 שעות. מה זה, הם שיגו לו את השכל עם מחלות אמיתיות ומדומות, והוא היה צריך לבלות שם בחצר המלך בקהיר כל יום הרבה יותר מ3 שעות, אבל הוא יכול להתפרנס 3 שעות, היום קשה להתפרנס 3 שעות, אלא אם אתה בהייטק או אתה רופא שיניים בכיר או פרופסור באסותא או משהו כזה בשרב, אז אולי אתה יכול להתפרנס ב3 שעות. אבל זה הרמב״ם מביא את זה כדוגמה. היה באומנות והיה עושה לנו 3 שעות ביום, ובתורה 9, אותם 9 קורה ב3 מהם תורה שבכתב, 3 תורה שבעל פה, וב3 האחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר ולהשוות דבר מדבר. ובעצם זה הגמרא, והרמב״ם ממשיך וכותב, אני מדרג פה קטע, במה דבר אומרים בתחילת תלמודו של אדם, כל אחד זה משתנה. גיל 15, גיל 30, לא יודע, הרבה כאילו התחיל בגיל 40. אבל כשיקדים בחוכמה, ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב, ולא לעסוק תמיד בתורה שבפה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב בדברי השמועה, כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני התורה. ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד, לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. מדברים פה על דעת. הגמרא זה השיא, ולכן ברגע שאתה כבר יודע את החומר, זה הגמיר, זה הגמיר, זה המקרא והמשנה, זה הגמיר, אז תפנה את כל זמנך, אל תשכח את החומר, אז צריך לעשות חזרות, אבל מי שלמד דף יומי כבר במחזור השישי שלי, הוא זוכר יותר טוב, אתה הולך יותר מהר, נכון? אז ברגע שאתה שומר לא לשכוח את החומר, תשקיע את כל הזמן שאתה יכול בדעת, למשב את הדעת. מה זה? זה לחדש, זה לכבוש, זה להגיע למושגים שנובעים כל הגמר, זה הפשט סביר. ולכן בישיבות, במעמד מוסגר, לא שייך אלינו, בישיבות לומדים גמרא. מדי שלומדים תנ"ך, ולומדים תורת הערה, ולומדים אמונה, ולומדים משנה ברורה, ולומדים הרבה דברים. אבל למה זה לומדים גמרא? כן? זה עיקר, שלושה סדרים שלומדים גמרא. בישיבה שלא לומדים שלושה סדרים גמרא, זה לא ישיבה, זה משהו אחר. כן? השס הלבן, עם כל הכבוד, התחבר על ידי יהודי שהיה בקי ישר ואפור בכל התלמוד הבבלי והירושלמי בארבע חלקי שולחן ערוך, אוקיי? ואז הוא התפנה פה ושם לכתוב את השס הלבן, אבל שלא ידעו אתכם, כן? גמרה, ישיבה זה גמרה. יש תנ"ך, יש זה, אבל שוב, אין לך סדר של תנ"ך, אין לך סדר של משנה. ודאי, תעשה לעצמך זמנים ללמוד את הדברים האלה. או שתעשה כמו הרמב״ם. יש כל מיני שיטות, אגב, בראשונים. איך עושים את השליש, שליש, שליש. אנחנו נוהגים כמו רבנו תם. רבנו תם אומר, לכן נקרא תלמיד בבלי, שהוא בלול במקרא ובמשנה בגמרא. זה לא חלוקה שווה. זה לא 33% מקרא ו-33% משנה ו-33% גמרא, אלא גמרא יש שלושה חלקים. אז אתה לומד רק גמרא, בתוך הגמרא אתה כבר תדע מה שעושים צחוק מבחור הישיבות, החרדים במיוחד עושים צחוק, הם לא יודעים תנ"ך, אם הם יודעים תנ"ך זה בגלל שהם ראו את הפסוק בסוגיה בגמרא, אוקיי? אם הם לא דרגו על הגדל, אז וכו'. אבל למעשה, אז אנחנו נוהגים בעיקר כרבנו תם. כך עולם הישיבות נראה, לטוב ולמותר. אבל נחזור לאישה. אישה דעתם קלה. בינה יתרה מבנה בנשים. ובחוכמה נשים חזקות כמו גברים, ושוב בתחומים קצת שונים. חוכמת נשים בנתה ביתה. ואילו אצל הגבר, השיא החוכמה זה שלמה המלך, חכם לב. אוקיי? תכף נסביר למה לב, אבל כל פעמים שימו לב, נשים דעתם קלה, הרמב״ם דייק בזה וחז"ל דייקו בזה, לכן הן לא שייכות כמו גברים, רוב נשים לא שייכות כמו גברים, רוב זה מראה על הנורמה, רוב נשים לא שייכות ללימוד השיא של התורה שבעל פה שזה גמרא, כמו גברים, כי התחום של דעת, התחום של כיבוש טריטוריות אינטלקטואליות חדשות, זה לא הכוס התה של רוב האנשים. דרך אגב, ואני לא, אל תשאלו אותי כי אני לא בקיא בזה בדיוק, אבל תחומים מסוימים של פיזיקה ומתמטיקה יש סטטיסטיקה ברורה שהדברים הרבה יותר טובים בזה מה שאנשים. כן? ואני מדבר כבר על ה-121. שהכל פמיניסטי והכל שווה ויש אפליה מתקנת וכולי, ונשים מטרידות גברים וגברים מטרידים נשים, הכל שווה, שווה הכל בכל מקום מכל כל, כן? אז ואף על פי כן הסטטיסטיקה הזו קיימת, הסטטיסטיקה הזו, זה מראה על נטייה. עכשיו הרמב״ם הוא מיד אומר לך, רוב נשים, ודאי יש נשים שאגב זה ידוע ביולוגית, יש את ההורמון הזכרי ויש את ההורמון הנקרי, אז יש גברים שיש להם יותר הורמונים נשיים מאשר הממוצע, ויש נשים שיש להם הורמונים זכרים. אז אני לא מדבר על הורמונים, אני מדבר על מה שיש במוח. אבל זה בסתום משתלב גם כן בביולוגיה, כן? אז רוב נשים דעתם קלה. מה פירוש? אותה תכונה שקוראים לה דעת היא קלה. ולכן, כיוון שהגמרה שייכת דווקא לדעת, אז נשים פחות שייכות לגמרא, רוב נשים דעתן קלה. ולכן מה הם עושות עם הדעת, ברגע שאתה חושף אותם לדעת? מוציא אותה לדברי הווי. דברי הווי מה זה? דברי הווי זה בעצם, איך לקרוא לזה? מה ש... דברי סימה. כי זה דעת, זה להתחבר. זה התחברות עם הזולת. כן? אבל בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת, בצורה... אם זה לא מתאים לך, אז אתה מעוות את זה. אם זה מתאים לך, אז אתה פורח עם זה. אם אתה צריך את זה, אז אתה נבנה מזה. אם זה לא מתאים לך, ולרוב נשים זה לא מתאים, רוב נשים בתחום של דעת זה לא מתאים, אז הן עלולות להוציא את זה, לא שהרוב עושות את זה, אבל הן עלולות להוציא את זה בדברי הבית. דברי הבית זה בדרך כלל דברי שטות או דברי זימן. כן? כי גם לזה קוראים דעת. וזה דעת, קליפה של דעת בלשון המקובלים, זה השלילה של דעת.
למה לא אסור להם ללמוד תורה?
סליחה?
אז למה לא אסור להם ללמוד תורה?
אין אסור.
למה לא? אם זה יכול להגיע לכזה כתבול.
כתוב המלצה, לא ילמד אדם ביתו תורה. זה אגב המלצה מאוד מעניינת גם כן, זה לשון חז"ל. מי מכיר אם הבת שלו שייכת לרוב או לעמיות? זה אבא יכול להכיר את זה. אבא יכול לראות אם יש לו בת, ובאמת אנחנו מצאנו הרבה פעמים נשים ששייכות לעמיות, שהם כן למדו תורה, הם למדו אצל אבותיהם. כי אבא ידע להבחין וידע לעשות את זה ולעשות פה יוצא מהכלל. כן? אז יש פה המלצה שאבא יבדוק את המצב, הבת שלו שייכת, ואם היא שייכת לרוב, שלא ילמד אותה תורה. זה לא איסור, זה לא איסור מפני שאין פה שום לב. אין פה שום לב. יש פה בזבוז זמן. בזבוז זמן, סימה זה בזבוז זמן. כתוב, הבטלה שאמור מביא לבטלה, וזה מביא לידי סימן. זה גם בזבוז זמן, וזה גם שימוש בליבידו באופן לא נכון, שזה גורם לטומאה. ושימוש בליבידו באופן הכן נכון, כך לימד אותנו רבנו פרויד, שימוש בליבידו בדבר הנכון, זה היצירתיות. היצירתיות ללכת לטריטוריות חדשות ולכבוש אותם, איש דרכו לכבוש ואין אישה דרכה לכבוש, זה באמת הגמרא. אנחנו נלחמים מלחמתה של תורה בגמרא, לא במקרא ולא במשנה, אלא בגמרא. שם זה מלחמתה של תורה, שם זה התבהב בסופה, שם זה המחלוקת ואילו אלו דברי אלוקים חיים, שם יש רית חדור הייתה. זה הכל שייך לגמרא, לחלק השלישי שהרמב"ם אומר שהוא הכי חשוב אחרי שהגעת לסיימת את הגמרא. זה, נשים לא שייכות למלחמה גם כן כל כך, למרות שהיום רוצים לשנות את זה, זה לא הולך, זה בלוף, זה לא הולך. שוב, יש מיעוט נשים שכן. יש מיעוט נשים שכן, אבל רוב נשים לא שייכות לזה, לא מבחינת מבנה פיזי, לא מבחינת מבנה נפשי, ולא מבחינת התנאים שבהם הצבא מתפקד. כן, קשה לשים איש ואישה יחד בצוללת 40 יום ולצפות שלא יהיו שם הפלות והריונות. קשה מאוד, זה נגד הטבע. אז, אבל אני לא מדבר על זה אפילו, אני מדבר, כל הנשים תהיינה בצוללת, או כל הנשים תהיינה בטנק, או כל הנשים תהיינה בחיל האוויר, כן? אתם יודעים מה יהיה? הפמיניסטיות עצמן כותבות את זה, אז יהיו פחות מלחמות בעולם. זה שיגעון של הגברים, הגברים הם ילדים קטנים, הם צריכים צעצועים. אז יש צעצועים שבגיל 3-4, קפצונים לקראת פורים, כן? סביבונים בחנוכה, אבל זה... אחר כך הילדים האלה נהיים יותר מבוגרים, נשארו ילדים, כן? ישחקו הנערים לפנינו. אז הם צריכים צעצועים יותר כבדים, צריכים כבר טנקים, צריכים מטוסים. קוראים לזה M30 או משהו, F30, כן, 120, צד שיש שם 120 מיליון דולר, זה צעצוע, כן, ובקיצור, אצל אנשים זה לא תופס כל כך מקום בפסיכולוגיה שלהם. נשים, אם נשים תשלוטנה בעולם, זה יהיה לפי דעת הפמיניסטים, אף פעם לא בדקו את זה, הם בדקו את זה פה ושם בהיסטוריה, אבל נשים לא, הרי המלחמות נוצרות, לא רק בגלל שיש ילד רע וילד טוב, המלחמות נוצרות כי זה צורך נפשי של המין האנושי להילחם. זה דבר הרי לא ברור בדיוק, זה דבר מסתורי, דבר שקשה להסביר אותו. אבל יש מלחמות כל הזמן, זה עוזר אולי לדילול האוכלוסייה, זה עוזר לכל מיני מעברים כאלה ואחרים, כן? וזה עוזר במיוחד היום, זה עוזר פנטסטי, אתם יודעים מי כתב את זה? מפקד בעלות הברית בשלהי מלחמת העולם השנייה, שנהיה נשיא ארצות הברית, קראו לו דווייט אייזנהאואר. הוא כתב ספר שניסו להסתיר אותו הטייקונים. הוא אומר, מה שמזין את החימוש הנשק, זה ג'נרל אלקטריק, ג'נרל מוטורס, מקדונלד, בוינג וכל אלה, זה כסף אדיר, כן? זה מזין את המלחמות, הם רוצים מלחמות. מדינת ישראל מרוויחה הון עתק ממכירת נשק ולפיתוח שיש במלחמות. אבל זה עניין גברי, זה עניין גברי. זה לא, אני מדבר פה ברמת הלא שאנחנו לא צודקים נגד החמאס והפתח עם מחשימם זכרם שרוצים להכחיד אותם. אבל בגדול בעולם שיש בכלל תופעה כזו קבועה, בלתי נפסקת של מלחמות כל כמה שנים, התופעה הזו נובעת מהפסיכולוגיה המצ'ואיסטית הגברית. כך זה היה מאז ומעולם, וככה כנראה זה בנוי ב, הייתי אומר, במציאות, במיצוב, דיספוזיציה הנפשית של גבר לעומת אישה. אוקיי, עכשיו אני לא נביא ואני לא יודע מה יהיה נשים תשלוטנה. זה אקספרימנט שלא כל כך קל לעשות אותו. פתאום ניקח את כל הגברים, נכניס אותם למטבח, וניתן לנשים להיות בצבא ובממשלה ובכנסת ובדירקטוריונים ובכל. כן? הכל שנשים תשלוט. זה יהיה מעניין מאוד, אבל הסימנים מראים שהרעיון הזה, יש בו אמת, שתהיינה פחות מלחמת בו.
במטבח עם הגברים.
הם ילחמו במטבח בין הטוסטר והמיקרוגל, אבל... כי הכל הולך לקראת זה, יש פה פירמידה. הבסיס הפירמידה זה המקרא, הקומה המרכזית זה המשנה, זה הידע של התורה שבעל פה. והתורן שעליו הדגל, ולכן אלף נכנסים ואחד יוצאים להוראה, הוראה זה גמרא, הוראה זה חידוש, הוראה זה מלחמתה של תורה. אז לכן כל הפירמידה מכוונת לקראת השיא.
אם אמרנו שבתחום של הזוהר העברי, למה בתחום של הזוהר העברי, באופן נפרד?
בזוהר. זה עוד דבר, זה פתאום יהיו, זה כבר שייך לעוד תחום, זה מדי רגיש. יש שם הרבה בזוהר, יש המון דברים ש... זוהר אגב שייך לתלמוד, כמובן הרמב״ם. הרמב״ם לא מדבר על זוהר, הרמב״ם לא מדבר על פרדס. אבל הוא אומר, הפרדס שייך לתלמוד. אבל בעלי הקבלה יגידו לך איזה סופר תלמוד. כלומר, כל הבעיות שיש בלימוד גמרא עם נשים, הן תהיינה פי עשר בלימוד זוהר כאן. כן.
קשה,
תראה, במציאות קשה לענות על זה. קשה לענות על זה, כמו שקשה לענות מה קדם כל, מה ביצה או תרנגולת. אתה פתחת יפה. אני אומר, קשה באופן ריאלי לענות על השאלה שלך. אבל ברמה הרוחנית, הייתי אומר, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, הוא מנהיג את העולם במציאות כזו, שנוצרה נורמה, נוצרו דרכי התנהלות, דרכי חיים וכו' וכו', שיצרו גם אילוצים שלא היה כסף או לא הייתה אפשרות ללמד לקרוא ולכתוב, אז מי למדו לקרוא ולכתוב? גם לא הגברים. הנזירים בנצרות, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, בני הישיבות ביהדות. כן? גם גברים שעסקו בחקלאות או בכל מיני אומנויות, הם גם בדרך כלל לא ידעו לקרוא לכתוב. איפה למדו לקרוא לכתוב? בחיידר. אז מי שנשאר בחיידר מצטיין, ידע עוד יותר לקרוא לכתוב, ידע לדייק בתוך ההקרא והכתיבה וכו' וכו'. אז בסדר, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני טוען זה הולך ביחד. אני טוען זה הולך ביחד. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, זה לא מקרה. כן? ואת הדבר הזה אי אפשר לשנות. הפמיניזם קיים כבר 70 שנה, אולי 100 שנה, הסופרג'יסטיות באנגליה, קראו להם שמות אחרים, זה כבר 120 שנה אולי, כן? הם לא שינו כמעט שום דבר. מה פשוט לא שינו? ודאי שינו, יותר נשים יוצאות לעבוד, לכן מסמיכות את הילדים, הילדים צריכות יותר פסיכולוגים, ויותר משוגעים, יש יותר גירושים, ושינו, אבל אני לא בטוח ששינו לטובה. זה אני מתכוון לומר. טוב, שינוי לטובה של אנשים יש יותר השכלה. בסדר, אותה אישה שזוכה להשכלה וזה גורם לה סיפוק, ודאי שבשבילה זה טוב. אני מדבר אבל בהסתכלות העולמית, אני לא בטוח שהם יצליחו אי פעם לטשטש את ההבדלים האלה. יצליחו אולי למעט אותם, אולי רוב נשים דעתם קלה, אז יהיה רק חצי נשים דעתם קלה. בסדר, לא יהיה 80% אלא יהיה 50%. לא יודע, אבל אני לא רואה ב-120 שנה האלה, יש מהפכות הרבה הרבה יותר מהירות שקרו ב-120 שנה האחרונות מאשר זה. כן, המהפכה הננו-טכנולוגית לקחה 10 שנים, היא שינתה את העולם. כן? היא ממשיכה להתקדם, אבל אני אומר, כשהיא התחילה ב-1970 בערך או משהו, אז תוך 10 שנים זה כבר עולם חדש, כן? המהפכה התעשייתית במאה ה-19, כמה זמן היא לקחה? 30 שנה גם כן. כך מדברים על מהפכה מגדרית, שכבר קיימת בעולם 20 שנה, אני לא רואה את השינוי הגדול. אז מה, יותר טוב לי שסתיו שפיר צועקת בכנסת מאשר דוד אמסלם או משהו? זה, כן, מה זה משנה ככה? למסקנה, החוקים עוד מהמסקנה, אבל אם לא נגיע למסקנה.
אישה צריכה להיחשף לידע או לא?
סליחה?
אישה צריכה להיחשף לידע או לא? כי אמרנו שדעתם קלה.
כן.
אם היא תיחשף לידע...
היא עלולה לנזק אם היא תיחשף. ידע זה לא מה שהיום בעברית קוראים לידע. בוא נקפיד בלשון חכמים. דעת, חוכמה, בינה ודעת. דעת זה לא ידע. דעת זה אותה תכונה שכלית שבה אתה כובש טריטוריות חדשות שאי אפשר לחבר אותן למצוי בקלות. נגדיר את זה בהגדרה קצת מסובלת. זה לא נובע באופן הרמוני מהמצוי. אלא יש כאן כיבוש, דרכו של איש לתבוש, אין דרכה של איש לתבוש. דרכו של איש לצאת בשווקים, אין דרכה של איש לצאת בשווקים. אגב, למה נשים פסולות לעדות ולהיות דיינות או רבניות? זה אותו דבר. המושג של הנהגה זה לצאת בשווקים. האישה כל כבודה בת מלך פנימה, והפנימה הוא יותר חדוש. כל דבר פנימי יותר קדוש משל דבר חיצון. הגבר, כיוון שהוא פראי יותר, כיוון שהוא אוהב לכבוש, כיוון שהוא אוהב ללחם, כיוון שהוא צריך את זה, כיוון שהוא פחות מבוגר בנפשו מהאישה הממוצעת, כן? אז לכן ישחקו הנערים לפנינו, זה כולל פוליטיקה, זה כולל הנהגה, זה כולל להיות רב ראשי, זה כולל להיות ראש ישיבה, וכולל להיות דיין, זה כולל להיות מלך וכולל אבל זה לא ידע. תיזהר מאוד בשפה, זה דעת, משהו אחר. אז הסיכום ביניים, מה שאני כן יכול לעשות, זה שדעת זה דבר כזה שהוא יש לו כמה וכמה פנים, אבל הפנים העיקריות שלו זה להתחבר למשהו חוץ ממני, באופן שאני עוד לא יודע, אין לך טראומה יותר גדולה בחיי בחור או בחורה מאשר יחסי אישות. ראשונים. זה טראומה עצומה לפי הפסיכולוגיה. כן? היום בעולם התמה שלנו שהכל נמצא באינטרנט או בסמארטפון או הכל, אז חושבים שזה פחות טראומטי, גם היום זה מאוד טראומטי, אבל בעולם הטהור זה ודאי היה טראומה אדירה. טראומה אדירה. אז לכן זה נקרא לצאת ממה שאתה, מהקונחייה שלך, ולהתחבר למשהו חדש למעלה. אוקיי? עכשיו, זה ברמה הפיזית. ברמה האינטלקטואלית, זה אני אומר שוב, זה להילחם. זה תחומי דעת חדשים לגמרי, שאינם נובעים מהמצוי המוכר, הביתי, הנוח וכו'. בבינה, זה בדיוק הפוך. בינה יתרה נתנה לנשים, ובבינה יש בניין, ובבינה יש לך להבין דבר מתוך דבר, זה לא טריטוריות חדשות, אלא לכלול את הכל בקיים. הכישרון להכניס את הכל לקיים. הכישרון לקחת בית עם ארבע קירות ולהפוך את זה למשהו חם, נחמד, נעים, מושך וכו'. זה גם המושג של בניין. אז בינה יתרה נתנה לנשים. כאן הגברים הם נחותים. אז אני טוען, אני נמשיך בזה עוד שיעור, בזה את השם שבו הבא. אני טוען לסיכום, דת זה הדבר הכי, הייתי אומר, חריף. הכי מסוכן גם. הכי יצירתי אולי גם. כן? ולכן יש פה הרבה מה להרוויח, וגם הרבה מה לסכן ולהפסיד. כן? ובתחום הזה, בעולם הזה, האיש ידוע לעליונות. כן? אנחנו עוד לא דיברנו על המהר"ל, שהמהר"ל אומר דבר נפלא מאוד, שאני רק אגיד את זה בקיצור, כי צריכים יותר להסביר את זה, זה בעזרת השם נעשה בשבוע הבא, שהמהר"ל אומר שכה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אומר רש"י בשם המדרש, אמירה זה דברים נוחים, נעימים, זה לנשים, תגד זה דברים קשים גדים לגברים. אומר המהר"ל, זה לא בגלל שנשים הן כאלה עשויות מפוך ומסוכרזית, אלא הפירוש, נשים יותר מוכנות לדבר השם, מאשר הגברים. כי הנשים הן יותר מלאכיות, והגברים הם יותר יצורי העולם הזה. זה מראה נפלאה שהוא עצמו עוד מרחיב בזה ואנחנו נרחיב בזה, כן? אבל לענייננו, הנשים הם פחות נבראו מאשר הגברים, זה מפורש בתורה. מי שנברא זה הגבר. האישה היא יצאה מצלעו של הגבר. היא כאילו שלב ב'. זה לא אומר שהיא פחות, אבל זה כן אומר שהיא פחות שייכת לעולם הזה מאשר הגבר. העולם הזה זה מאבקים, העולם הזה זה מלחמות, העולם הזה זה יצר הרע, כל הדברים האלה, יש את זה בגברים יותר, הדברים, בקיצור, הגברים יותר מטורפים מהאנשים. אוקיי? האישה הרוצחת הכי גרועה, היא תיתן לך הרעל. אוקיי? היא לא ככה עם איזה קלצ'ניקוב או איזה טנק אדיר תסתער עליך ותהרוג 65 ילדים בגלל שמסתבך לה משהו בראש. לא שומעים דברים כאלה, משוגעים באמריקה שכל שנה, שנתיים רוצחים בכנסייה או משהו, אם זה מסגרת דעש או במסגרות אחרות. זה לא נשים, זה גברים. הם נזרים בנשים, אבל היוזמה והמעשה והטירוף הוא טירוף של הטטוסטרון. כן, זה ההורמון הסחרי. הדורסנות. כל הגסות, כל זה גברי, קשה להתעלם מזה. לכן יש יותר מטרידים מאשר מטרידות. יש מטרידות, אבל יש יותר מטרידות. אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה, כי כבר הרבה שנים אני אומר שלשמוע חדשות, במיוחד בטלוויזיה, זה מסוכן לבריאות הנפש. צריך איזה פתקית, כמו בסיגריה. צפייה במכשיר הזה, או הזנה למכשיר הזה, עלול להזיק לבריאות שלך. אבל אין מה לעשות. אבל היום על זה לא מדברים על דבר אחר. כן, כאילו אני כבר חושב צריכים לתת איזו רשימה שתהיה יותר קצרה, אלה שלא יטרידו אותו. אבל דרך אגב, מה מוזכר, אני אגיד כעת משהו גברי גס, אבל חזל אמרו את זה. מה תעשה כשאתה מציב נער על פתחו של בן זונות ולא יחטא? יש כל כך הרבה צניעות בדבר הזה. מה זה הוליווד? הוליווד זה בית בושת אחד ענק. זה הבית בושת הכי גדול. זה הוליווד. אז מה אתם באים עם כל הצדקנות הזו ומפלבלים עיניים? כן? מי הולכת להוליווד? איך הם נראים? איך הסרטים נראים שאסור להסתכל? בגיל 16 כבר מותר, או בגיל 18 מותר, מה מותר? אסור גם בגיל 90. מה שאסור לא תטור אחרי נחם, זה ערבה, זה לא מכיר הבדלי שונים. כמובן שלילד קטן זה מזיק עוד יותר מבחינה פסיכולוגית. אבל אתם יודעים, זה הבית בושת הכי לבעולם הזה. אז אתם מדברים פה על צדקנות, תרידו אותי, תרידו אותי, מה הייתי? הלכתי לו. אני... תצטטו אותי את זה בתקשורת, אז יחרימו אותי, ואני מוכן להיות רב ראשי לישראל. אבל זאת המציאות. זאת המציאות. הליברלי, הפוליטיקלי קורקט, התקינות הפוליטית, הרי משבשת את הכל, גם פמיניזם קשור לזה וכל הדברים האלה. אז אני מדבר פה האמת חזלית, ואני מדייק בלשון של חזל ובמערכת המונחים. אנחנו פחות או יותר סקרנו את דעת חוץ מהמערב, זה עוד נעשה בשבוע הבא, ונמשיך לזכור את הבינה ואת החוכמה. לפי זה אנחנו נעשה סדר במעמד האישה. בגדול, האיש מחויב לכבד את אשתו הרבה יותר ממה שהאישה מחויבת לכבד את בעלם. זה שלאיש, כתוב ברמב"ם, אתם לא שופים את הקטעים באמת הבעייתיים, שאיש יכול להרביץ לאשתו, והרי ודומה שלא, הרי ודומה צרפתי, הרמב"ם היה ספרדי, אז זה לא אפשר. זה לא הפשט, הפשט הוא שכל אחד יכול להרביץ לכל אחד, אם על ידי זו נמנע ממנו לעבור עליה. אין להתיר מצב כזה, כי אז העולם יהפך לבלגן, לאנדרון מוסר, כן? אבל גם לרב מותר להכות את עבדו, אם זה נמנע ממנו לעבור עליה. זאת אומרת, זה לא שוביניזם. זה פשוט, המציאות היא כזו שלאיש יש יותר כוח להרביץ לאשתו מה שהאישה תרביץ למעלה. יש לי קלה, שיש לי בן, ברוך השם, מטר שמונה שלוש, יותר שמן ממני, והוא בסדר גמור, גבר שבגברים, כן? הוא התחתן עם אישה נמוכה, ככה קטנה, זה, זה. אבל התברר לנו באיזשהו שלב שהיא אלופה בקראטה. אז מאז הם חיים בשלום. בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, בדרך כלל המציאות וההסתמנות, מי יכול להרביץ למי כדי למנוע את הצד השני לעשות הרבות בתוך המשפחה. זה איש לאישה, זה כל מה שהרמב"ם מתכוון, לא יותר ולא פחות. הוא לא המליץ פה שהבעל ירביץ לאשתו, והוא לא היה בעד להרביץ לאשתו, ולמעשה להלכה אסור להרביץ לאף אחד, ובמיוחד לא לחלש. האישה יותר חלשה מבחינה פיזית. היום הכל משתנה כי עושים אקספרימנטים בדברים שהם נוראים. כן, העולם הוא... אנחנו נמצאים, תדעו לכם, למרות כל הדיבורים ההפוכים, אנחנו נמצאים אולי באחד הפינות השפויות האחרונות של כדור הארץ, לא מבחינה יהודית דווקא, מבחינה אנושית. אם אנחנו נמצאים בעולם שאת המכשיר צריכים לשים באיזה ארון ולא להשתמש בזה חופשי בסדר, כן? והמכשיר צריך להיות בעל נתונים מינימליים של צניעות, אני מקווה, לא בדקתי פה את המכשירים של החבר'ה, כן? אז אנחנו עוד לא שייכים למהפכה של החופש הגמור. החופש הגמור זה להיות מה שחזר אמרו, ואני אמרתי על רוב. זה כנראה החופש הגמור. וזה הורס את המין האנושי, זה הרס את רומא. האימפריה הרומית נפלה בגלל כל הזימה והתאוות והחופש דיוניסיס, הדוניזם וכו' וכו'. אוקיי? אז צריכים לקחת דברים בפרופורציות, וזה מה זה עשינו לעשות בישיבה. נמשיך בזאת השם שבוע.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.